יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ד בתחנות הרדיו של כאן.
עד השעה 6 בערב אנחנו ביום שידורי מיוחד. קול מתוך החושך. משמיעים לכם את קולם של שורדי השואה.
יש בארכיונים עדויות של יותר מ-100 אלף שורדי השואה. מדובר באלפים רבים של שעות עדויות מוקלטות, מצולמות וגם כתובות שנאספו כאן במשך עשרות השנים האחרונות. ביום השידורים הזה ננסה להוציא את קולם של השורדים מהארכיון ולספר כאן את סיפורם.
קול מתוך החושך. יום הזיכרון לשואה ולגבורה בתחנות הרדיו של כאן. השנה נחזור אל קולות שורדי הקהילות היהודיות, אלה שפרחו, נרדפו ונכחדו, ואלה שנולדו מחדש.
באולפן, ליאת רגב ורוני ורטהיימר. קול מתוך החושך. בשעה זו נשמע את קולותיהם של שורדי קהילת וילנה.
פתאום עברה שמועה בגטו שמקימים בית ספר. במחתרת, אבל בית ספר.
אני כל כך נדלקתי על החמה הזו, אמרתי, אני לא אזוז בלי שהחמה הזו ייכנס לגטו.
אבא של אמי התחיל להגיד שמע ישראל. אני הספקתי רק פעם אחת להגיד שמע ישראל, בתקף היה העירייה.
כפי שהוא הלך לכיוון של השער, הוא נכנס להיסטוריה.
עד לתקופת השואה, וילנה, בירת ליטא, הייתה מרכז יהודי, הומה ומסגשג, שמנה 55,000 נפשות. בשנת 1941 הוקם הגטו בעיר. יהודי העיר והסביבה שרוכזו בו לא נתנו לרוחם להישבר. על אף תנאי המחיה הקשים, תיאטרון וספרייה, נשפים ומסיבות תה תרבותיות. קבוצה מתושבי הגטו, בריגדת הנייר, יצרה והסתירה אוצרות תרבות מהנאצים. ספרים, ציורים ופסלים.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
בגטו הייתה הדאגה לילדים בראש הרשימה. ובתוך כותליו פעלו גני ילדים, בתי ספר יסודיים וגם תיכון שלמדו בו כמאה תלמידים. הלימודים הופסקו לא פעם בגלל האקציות והתקיימו לסירוגין. אך למרות הפחד והקושי, לציפורה הראל, בת למשפחת אלפרוביץ', ילידת 1928 בווילנה, בית הספר שמר על התקווה ועל השפיות.
פתאום עברה שמועה בגטו שמקימים בית ספר. במחתרת, אבל בית ספר. ואני, איך ששמעתי את זה, אני מוכרחה לציין, אני הייתי גם תלמידה טובה מאוד, אני, איך ששמעתי את זה, אני ישר רצתי איפה שאמרו שזה יהיה, נדמה לי שזה היה ברחוב סטרשון, ואז התארגנה כיתה, שאנחנו היינו שמחים הילדים להיות ביחד, ושמישהו ידבר איתנו ויכניס לנו רוח ואולי קצת תקווה. לא היו ספסלים ולא היו מרברות ולא היה שום דבר בהתחלה. ככה ישבנו כולנו על הרצפה, המורה היה עומד. שני המקומות האלה, בית הספר והיוגנד קלוב, מה שזה, בקינדר קלוב, מה שקראו לו, זה מועדון הילדים, הם היו שני הקרניאור. גם בשביל להכניס בך את רוח התקווה וגם שאתה יהודי, אבל עדיין יש, נשאר בך הכבוד של בן אדם, ואתה לא נהפכת על איזה מין חיה. אז זה מה שהם הצליחו להכניס בנו, ואני חושבת שהרוח הזו עזרה לי במשך כל שנות אחרי שהייתה חיסול הגטו, ואני הייתי במחנות ריכוז, באיזשהו מקום הייתי תמיד נזכרת מה שהמורים שלי אמרו ומה שהיה בקינדר.
ציפורה הראל שרדה מן הגטו ומצעדת המוות ליערות פונר. שם נרצחו יהודים רבים מווילנה ומהסביבה. ציפורה חלתה בטיפוס בזמן המלחמה, החלימה, וב-1948 עלתה לישראל והקימה בה משפחה גדולה.
קול מתוך החושך.
חנה רביב, ילידת פברואר 1929, חיה שנים אחדות בגטו וילנה. היא זוכרת טוב מאוד את חיי התרבות שהוחזקו היטב, ואפילו את התארגנות הנוער שהייתה חדשה בשבילה, כי לא התקיימה בעיירה שבה היא גרה לפני ימי המלחמה.
אנחנו אפילו גרנו במקום שהיה טכניקום. אני זוכרת שהיו באים ילדים ללמוד בטכניקום. היה בית ספר מי שרצה ללכת ללמוד, מי שהיה לו כוח, מי שהיה לו משאבים נפשיים מספיק לעשות את זה. והיה מקום מפגש איפה שהיה היודנרט, היה שם, הייתה שם חצר גדולה. מקום מפגש של כל הצעירים. היו אמנם הווילנאים לא כל כך התחברו עם הפליטים כי לא הכירו אותם. אבל היה שם הרבה צעירים בחצר הזאת, היו באים לשם, שומעים שירים, יושבים ביחד, חיברו שירים הומוריסטיים, שירים רציניים יותר, שירי געגועים לבית, לשדות, למרחבים, וגם שירים של המציאות.
לאחר כמה שנים בגטו וילנה, חנה גורשה והועברה בין מחנות עבודה עד שהגיעה לברגן בלזן. ובו שעתה עד השחרור. חנה רביב עלתה ב-1947 לארץ ישראל, הקימה משפחה וחבקה נכדים רבים. יהי זכרה ברוך.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
חיי הגטו היו מלווים במאבקים יומיומיים על הזכות לנוע, לצאת ולעבוד, והיו כרוכים בהברחת מזון לתוכו. ביולי 1942 מינו הגרמנים את מפקד המשטרה יעקב גנץ לשליט יחיד בגטו, וחברי היודנראט עבדו תחתיו. התגבשה התפיסה עבודה למען החיים, שלפי הגטו עובד יבטיח את חיי תושביו ויקנה להם זמן עד מפלת הגרמנים. ברוח תפיסה זו הקים גנץ סדנאות ובתי מלאכה, וארגן את הגטו כיחידה יצרנית המביאה תועלת לגרמנים. אך היהודים עצמם התקשו לשרוד במחנה.
שער של הגטו עמד גרמני ושוטר יהודי מהמשטרה היהודית, וחיפשו על כל אחד אם הוא מכניס לגטו מזון. לפעמים אפשר היה לעבור בלי חיפושים, אבל בדרך כלל חיפשו. מצאו אצלי את התפוחי אדמה, ובפינה לפני השער הייתה חנות, שלפני מלחמה הייתה חנות של נקניק, של גלאזר בעיר, והחנות הזו הפכו את זה למקום איפה שהיו שופכים את כל המזון שהיו תופסים אותם, היו משארים שם את המזון. אז הכניסו אותי שם לחנות הזו לשפוך את התפוחי אדמה. אני לקחתי, שפכתי את התפוחי אדמה. בזמן שמעתי ככה מקופף, אני רואה עומד על ידי יהודי, מוציא מתחת למכנסיים שלו שתי חבלות של חמה, של קילו חמה כל חבלה. אני כל כך נדלקתי על החמה הזו, אמרתי, אני לא אזוז בלי שהחמה הזו ייכנס לגטו. ויהודי הלך, אני זרקתי את תפוחי אדמה ולקחתי את החמה, במקום תפוחי אדמה הכנסתי את החמה. הכנסתי את החמה וזה היה עוצר. קילו חמה בגטו זה היה, אפשר בזה, אפשר לחיות חודש ימים בת קילו חמה. ונמדתי ליד הדלת של היציאה של החנות הזו, והגרמני ראה אותי למוד, הוא התחיל לצעוק אליי שאני אתקדם מהר, אני חיכיתי שהוא יראה אותי שאני בא בדיוק מהמקום הזה איפה ששבחתי. ניגשתי אליו, הוא נתן לי מכה עם הקט של הרובה וזרק אותי לתוך הגטו. נכנסתי לגטו עם החמה ולשמחה לא היה גבול, שהכנסתי את 2 קילו חמה לתוך הגטו.
דוב ברגמן, יליד פולין, היה בן 15 בפרוץ המלחמה. הוא היה שנתיים בגטו וילנה ואחר כך הוא עבר למחנה המוות ברגן בלזן. הוא הצליח לברוח מאקציית המוות במחנה. לאחר השחרור חזר לווילנה, אך לא מצא איש מבני משפחתו הענפה. הוא עלה לישראל והקים כאן משפחה.
בתוך גטו וילנה פעלו כמה קבוצות מחתרת. המרכזית שבהן נקראה FPO, ארגון המחתרת הפרטיזני. ויתקה קובנר, המשוררת והלוחמת, אלמנתו של המשורר אבא קובנר, הייתה חברה במחתרת. היא, כמו חבריה, האמינה שיש להתנגד בכל דרך לגרמנים ולשבש בכל צורה את המנגנון שלהם. אך בתוך הגטו הייתה מחלוקת קשה, בין היתר מול יעקב גנס, מפקד המשטרה היהודית ויושב ראש היודנרט, שהאמין שגטו עובד וצייתן ירוויח זמן וחיים, ולא התנגדות ומאבק שיסכנו את חיי היהודים.
והוא ממש הסית את היהודים נגדנו. הוא אמר, הנה הגטו עובר תקופה שקטה, החזית מתקדמת, יש סיכויים שנשאר בחיים, ובגלל כמה פוחזים, הגטו עומד בסכנה, ויכול להיות שיחוסל. אז ממש הוא עורר זעם של יהודים נגדנו, זעם עצום, גייס את כל ה... אנחנו קראנו לכם השטרקה,
כן,
זה כל העולם התחתון
היהודי.
היהודי, ואת המשטרה, והם יצאו נגדנו, חיפשו אותנו, ואם מצאו זרקו אבנים, והיה עימות נורא קשה בינינו ובין כל הגטו. וכל הגטו זה היו גם הורים של חברים שלנו, ואמאות צעקו על הילדים, מה, איך אתם יכולים להקריב אותנו בשביל השטויות שלנו?
בשנת 1943 חברו יותר מ-200 חברי ה-FPO אל הפרטיזנים ביערות. קובנר עלתה לארץ ישראל ב-1946 באוניית המעפילים ביריה, האונייה האחרונה שמעפיליה לא נשלחו לקפריסין. היא הקימה את ביתה בעין החורש עם אבא קובנר, ולזוג נולדו שני ילדים, שלומית ומיכאל. ב-1993 הדליקה משואה בעצרת המרכזית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד ושם. בפברואר 2002 הלכה לעולמה ונקברה לצד בעלה.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
סיאו של הקרע בין יהודי גטו וילנה ניכר בפרשת הסגרתו של מפקד מחתרת ה-FPO יצחק ויטנברג לנאצים. לנאצים נודע כי ויטנברג הוא קומוניסט, והם דרשו מהיודנרט להסגירו. ב-16 ביולי 1943 הסגיר ויטנברג את עצמו לגסטאפו על דעת המחתרת ובלחץ ההמון והמשטרה היהודית. רגע לפני, מינה את אבא קובנר למפקד המחתרת. לפי עדותו של אבא קובנר במשפט אייכמן, הבריחו חברי המחתרת לויטנברג כדור ציאניד והוא התאבד. על פי גרסה אחרת, הוא מת בעינויים בידי אנשי הגסטאפו.
והוא הוציא את האקדח שלו ומסר אותו לאבא קובנר ומינה אותו כמחליף שלו ויצא לרחוב והתמסר. אברהם סוצקבר אמר לי פעם שהוא ראה אותו הולך וכמו משורר מגדיר דברים, הוא אומר כך, כפי שהוא הלך לכיוון של השער, הוא נכנס להיסטוריה.
עדותו של יוסף חרמץ. יוסף, שנותר בגיל 16 לבד עם אמו, ברח מן הגטו דרך הביוב, ולאחר מכן הצטרף לקבוצת פרטיזנים שנלחמו נגד הנאצים. אחרי המלחמה, הוא חבר לקבוצת הנקם נגד הגרמנים. בישראל הוא כיהן כמנכ"ל רשת אורט ישראל. יוסף חרמץ הלך לעולמו בספטמבר 2016.
קול מתוך החושך.
הגטו שהוקם בווילנה חולק לשניים. עד סוף דצמבר 1941 חיסלו הנאצים את מה שכינו גטו 2 והשמידו את שוכניו במשלוחים לפונר. מעטים שמעו על מחנות ההשמדה והמוות שברחבי אירופה.
בגטו וילנה זה לא היה כמו שאר הגטות. לא נתנו לילדים להסתובב ברחובות. לא היו אנשים רבים. זה מקל יותר. פעם אחת הלכתי ברחוב, תופסו אותנו, משטרה יהודית, והגרמנים מיזו אותנו לאותו מסע. עמד אותו מסע צבאי, גרמנים, מנשי אסס, אוספו אותו שלם, לא ידענו לאן שהולכים לקחת אותנו. בסוף בא פקודה לתת לנו לרדת, לעזוב אותנו. כל אחד יודע מה זה פונר. התחלה בגטו, וילנה, היו שני גטות, זאת אומרת נפרדות. אז הם קודם חיסלו גטו אחת, עד האיש האחרון. והגטו השני, זה לאט לאט, מזמן לזמן, היו עושים אקציה. ידענו רק על פונר. זה היה שם, זה על יד וילנה. ואנשים ברחו משם, הורגים 1,000, אחד נשאר בחיים. אתה חי מרגל לרגל, להכל מתרגלים. בהתחלה בכיתי הרבה.
עדותו של אריה רובינשטיין, יליד 1929. אריה הועבר מגטו וילנה בין מחנות עבודה, ואף נשלח לצעדת המוות ושרד גם בה. אריה רובינשטיין עלה לישראל דרך קפריסין בשנת 1947.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
ב-23 בספטמבר 1943 חוסל גטו וילנה. רוב תושביו נרצחו בפונר, בין המעטים ששרדו מגיע ההריגה היה שלום שורנזון, אז ילד צעיר.
אני הייתי ליד סבי. לא היה לנו כבר כוח וביקשנו כבר המוות שיבוא עלינו כמה שיותר מהר. ליטאי אחד קרא סמרטוט ויתן לנו לקשור העיניים. אני קשרתי העיניים קצת יותר גבוה שאני יכול לראות מה שיש מתחתיי ושהם לא ירגישו את זה. הליטאים שירו בנו, הם ירו מרובים רגילים, הם עמדו מעל התעלה. ואנחנו עמדנו בתוך התעלה כבר על ההרוגים, ומאחורה נתנו פקודה לראות. בזמן שנתנו הפקודה לראות, סבי שמואל ליפשין, אבא של אמי, התחיל להגיד שמה ישראל. אני הספקתי רק פעם אחת להגיד שמה ישראל, בתקף היה העירייה, נפלתי לפני העירייה, וההרוגים נפלו עליי. וככה שחפתי כל הזמן. לא בכיתי, הייתי כמו מיובן, שכפתי, ירו וירו עוד. אחר כך, אחרי הרבה זמן, פחות ופחות התחילו לראות, נהיה שקט. חשבתי שזה כבר לילה. התחלתי להסתובב בגדי לצאת. כשהתחלתי להסתובב, תפסו אותי ברגל. התברר שמעליי שכב עוד אחת. גם היה לי אז, אני הייתי בן 16. היה עוד אחת ילד, גם בגילי בערך. הוא תפס אותי ברגל. התברר שגם הוא לא נפצע וגם הוא בסדר. עזרנו אחת לשני ושבו יצאנו מתחת להרוגים.
שלום שורנזון, שרד בשואה. הוא נסע לאישה את שושנה, גם היא ניצולת שואה, ויחד הם הקימו בית בישראל. לשלום ושושנה נולדו בן ובת והם זיכו אותם בשבעה נכדים ובעוד הרבה נינים. בשנת 2009 הלך שלום שורנזון לעולמו.
קול מתוך החושך. משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
מי ששרדו מן התופת נותרו לספר ולהוות נר לבני משפחותיהם. ברוך שוב, שהצטרף ליחידת פרטיזנים, לחם ככל יכולתו נגד הנאצים בזמן המלחמה, ופעל עד יום מותו נגד אלה שניסו להשמיד את העם היהודי.
בראשון לינואר 1942 היה כנס ראשון של המחתרת בווילנה שנקראת אפפרו, ואבא קובנר הקריא משאר, ובו הוא אמר, יהודים, אל תשלו את עצמכם, פונר זה מוות. נוצרו ארבע גדודים יהודיים ביער של יוצאי וילנה. הורדנו רכבות מהפסים, חבלה בקשרי טלגרף, טלפון וחשמל. היינו שורפים קשרים. הייתי מלא גאווה. את היהודים במחנה הזה רצחו האסס ביום האחרון שהם ברחו מווילנה. ביניהם היה גם אבא שלי. זה היה רגע נוראי. אתה מתעלר בין הגופות כמעט אחד על יד השני, ואתה פתאום רואה את אבא שלך. ואצל אבא שלי הייתה פתקה ביד, והוא כתב ככה, ביידיש. אם מישהו יראה את הבן שלי, שימסור לו, שיקח נקמה. אני יושב ראש ארגון הפרטיזנים, לוחמי המחתרות והגטאות. חבר בוועד המנהל של מרכז הארגונים, שמרכז את כל ארגוני הניצולים בישראל. יש אישה שעברה את השואה. היא נשארה יחידה מהמשפחה. אני חושב ברצינות שזאת הנקמה של המשפחה שלי על הגרמנים, שהם רצחו את כל המשפחה שלי ושל נעלי, רצו גם לרצוח אותי ואותה, וביחד עם זה אנחנו הצלחנו להקים משפחה חדשה יהודית בישראל, וזה הגאווה שלי.
ברוך שוב היה גם חבר בהנהלת יד ושם ובוועדת חסידי אומות העולם. לשוב ולרעייתו נולדו שני בנים שהיו טייסי קרב בחיל האוויר, ואחר כך כבר ניתים באל על. ברוך שוב נפטר ב-18 בדצמבר 2020, בן 96. ועד לימיו האחרונים פעל להנצחת זיכרון השואה.
קול מתוך החושך, משמיעים את קולם של ניצולי השואה.
עד כאן עדותם של יהודי וילנה במסגרת פרויקט קול מתוך החושך בתחנות הרדיו של כאן.
אורחות יום השידורים, דניאל מאורר וטל ניסן. עורכת השעה, רונה גרשון טלמי. את הנעימה שמלווה את יום השידורים כתב יהודה פוליקר. קריינית האותות היא יונה אליאן. את המוזיקה ערכה מאיה דרוקמן, ביצוע טכני נועם ברלכיס. העדויות נאספו בשיתוף ארכיון יד ושם ומארכיון כאן, רשות השידור, הטלוויזיה החינוכית וכל ישראל. תודה לארכיון יד ושם על הסיוע בתחקיר, ותודה לרב אילי אופרן.
באולפן רוני ורטהיימר וליאת רגב. קול מתוך החושך, עד השעה 18:00 בערב.